אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
בנובמבר הקרוב התייצבו אזרחי ארצות הברית לבחירות גורליות. מי יהיה הנשיא הבא של המעצמה הגדולה? שני המועמדים שהמפלגות הגדולות מציגות מעט מבוגרים, אבל עם לא מעט ניסיון. ג'ו ביידן ודונלד טראמפ.
Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is the freedom and democracy are under attack at both at home and overseas at the very same time.
We have a fool as a president. He said, we will never leave until there is complete and total victory. We might be there for a long time.
אם זה נשמע לכם כמו שידור חוזר, אתם צודקים וגם טועים. הבחירות שהתקיימו בעוד קצת יותר מחצי שנה נראות כמו העתק הדבק מבחירות 2020. זאת הפעם הראשונה מאז 1956 שבה יש דוקרב חוזר בין שני מועמדים לנשיאות ארצות הברית, אבל החשש מהתוצאות, או ליתר דיוק מהתגובה הציבורית לתוצאות, לא דומה בכלל. למה המפלגות לא מציגות מועמדים חדשים או צעירים יותר? עד כמה העניינים המשפטיים יפגעו בסיכויים של טראמפ? האם השמאל הקיצוני והבלבולים של ביידן ימנעו ממנו כהונה נוספת? ואיך יקבלו אזרחי ארצות הברית את תוצאות הבחירות? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. פרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר באוניברסיטה של העיר ניו יורק, שלום לך.
שלום.
אנחנו נמצאים בשנה קריטית מבחינת הפוליטיקה האמריקנית, שנת בחירות, אבל השנה יש תחושה שמדובר בהכרעה יותר גורלית מהרגיל. זה באמת המצב?
אני חושב שזה בדרך כלל התחושה, נכון? תמיד יש תחושה שאנחנו, זה מין עריצות ההווה, כן? תמיד נראה לנו שההווה הוא הכי גורלי. אני חושב שמה שנותן תחושה של אולי כובד יתר השנה, זה הסיפור שזה בעצם קצת רימאץ' של לפני 4 שנים.
Will you shut up, man? Are you in favor of law and order?
I'm in favor of law. You follow it.
Are you in favor of law and order?
Yes, I'm in favor. You asked a question, let him finish.
בעצם רואים פה שני שחקנים, בדרך כלל שמועמד או מועמדת מפסידים בבחירות, הם נעלמים, כן? הילרי קלינטון ב-2016, מפסידה, לא רצה שוב ב-2020, אפילו לא רצה בפריימריז הדמוקרטיים, זה ברור שהיא מפנה את המקום. אנחנו רואים את זה בעוד הרבה, אל גור, כן, מפסיד בשנת 2000, נעלם מהבמה הפוליטית, הוא הולך לעשות דברים אחרים, הולך לעשות סרטים על הסביבה ועל ענייני אקלים וכו', אבל הוא נעלם מהמפה הפוליטית, ופה אנחנו רואים תופעה אחרת, פה אנחנו רואים תופעה שבה דונלד טראמפ ב-2016 מנצח, 2020 מפסיד, שזה גם תופעה די נדירה, בדרך כלל נשיא שנבחר לקדנציה ראשונה, נבחר גם לקדנציה שנייה, זה נקרא incumbency advantage, או יתרון הנשיא המכהן. ועוד דבר מוזר שאנחנו רואים, וזה מביא אותנו לשנה הנוכחית, לסיבוב הנוכחי של הבחירות, זה שאותו אחד שהפסיד ב-2020, נשאר מאוד מאוד דומיננטי במפלגה הרפובליקנית, עד כדי כך דומיננטי, שאחרי סופר טיוזדי, נראה די בטוח שהוא הולך להיות המועמד שלהם בבחירות הכלליות בנובמבר.
אז אם אנחנו מדברים על הבחירות ההן, זאת הייתה מערכת בחירות מאוד יצרית, שאפשר לומר, קראה את העם האמריקני, והשיא כמובן 6 בינואר, כשחלק מהעם לא הכיר בתוצאות הבחירות. האם זה משהו שלדעתך יכול לקרות שוב?
בהחלט, קודם כל הרעיון הזה של פולריזציה או של כיתוב פוליטי, לא נולד עם דונלד טראמפ. דונלד טראמפ רחב על הגל של פולריזציה שהיה כבר שנים רבות לפני כן, והצליח להפיק ממנו הכי הרבה מבחינה פוליטית, כן? הוא בעצם הצליח להשתמש בכיתוב כדי לחזק את עצמו מאוד מבחינה אלקטורלית ומבחינה פוליטית.
I can see at least half a dozen protesters scaling, literally climbing the walls of the capital to get up to where their fellow protesters are.
מה שקרה בשישי בינואר, כאשר המון זועם התנפל על גבעת הקפיטול וניסה בעצם לחבל אולי במוסד, אם חושבים על מוסדות הדמוקרטיה, אולי במוסד המרכזי ביותר מבין מוסדות הדמוקרטיה, וזה הרעיון של העברת כוח בדרכי שלום. ובעצם מה שקרה שם, זה בנקודה שבה היה אמור לעבור כוח מממשל טראמפ לממשל ביידן, אותו המון משולהב שהנשיא טראמפ היה מעורב מאוד בשלהוב שלו, ניסה לעצור את זה, הם לא הצליחו בסוף, זאת אומרת, המוסדות של הדמוקרטיה האמריקאית עומדים על טילם, אבל התהליך הזה היה באמת החרפה של התהליך הזה של, 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 של כיתוב, של פולריזציה. אם זה יכול לקרות שוב, או אם יכולים לקרות דברים בכיוון הזה, אז התשובה היא חד משמעית, כן, יש עדיין עשרות מיליוני מצביעות ומצביעים למפלגה הרפובליקנית, שבטוחים שהבחירות של 2020 נגנבו מטראמפ, שהוא עדיין זה שהיה אמור לנצח. זה סיפור שהוא התחיל לספר ב-2020, ושהפך להיות ממש ויראלי, ועדיין ההמונים מאמינים בזה. זה יכול להתרגם לא רק לעניין של אמונה בכל אחד בעולם הפנימי שלו, אלא גם לעולם המעשה, ולהפוך להיות או סצנות דומות למה שראינו בשישי בינואר, או איזשהו סוג אחר של, לדוגמה, של אלימות פוליטית בצורה מאוד חריפה שלה.
כשאנחנו מדברים על המועמדים בבחירות לנשיאות, אז אנחנו יודעים, יש לנו בצד הדמוקרטי את הנשיא המכהן ג'ו ביידן, ומנגד אצל הרפובליקנים הייתה איזושהי תחרות עם יותר ממועמד אחד.
אפשר להגיד שדונלד טראמפ יוצא מסופר טיוזדי עם המון רוח גבית. קודם כל הוא יוצא עם רוח גבית, כיוון שהמועמדת היחידה שעוד שרדה מולו, ניקי היילי, שהייתה מושלת של דרום קרוליינה, ואחרי זה הייתה גם חברה בקבינט של טראמפ עצמו, הייתה השגרירה של ארצות הברית באום. היא היחידה שעוד שרדה נגדו, כן, דה סנטיס פרש די מוקדם בתהליך של הפריימריז, והיא נשבעה, כן, היא נדרה שהיא תשרוד עד סופר טיוזדי, זה באמת מה שהיא עשתה. אחרי שהיא הצליחה לזכות רק במדינה אחת ויחידה בסופר טיוזדי בוורמונט, ולפני כן הצליחה לזכות רק בפריימריז אחד בוושינגטון די-סי, שזה אגב, סתם מבחינת כפרט טריוויה, בפריימריז הראשון שאישה מצליחה לזכות במפלגה הרפובליקנית, אז במובן הזה היא בהחלט עשתה היסטוריה, אבל ברגע שהיא פורשת, טראמפ בעצם נשאר לבד על הבמה, ועכשיו הוא יכול לקחת את רוב המשאבים שלו, זה עוד לא רשמי, יש לו 800 ומשהו או 900 ומשהו נציגים בוועדה הרפובליקנית, בוועידה הרפובליקנית בקיץ, הוא צריך להגיע ל-1200 וקצת, זאת אומרת יש לו עוד כמה להשיג, אבל כיוון שבעצם אין לו מתחרים, אז יש לו רוח גבית מאוד חזקה במובן הזה. אבל בנוסף לזה, הוא גם קיבל רוח גבית ממחוזות שבדרך כלל הוא מקבל בדיוק את ההפך מהם, וזה התחומים של בתי המשפט האמריקאים. בית המשפט העליון האמריקאי ביום שני בשבוע שעבר, יום לפני סופר טיוזדי, בעצם מכריז על זה שמדינות, המדינות בארצות הברית, במקרה הזה קייס שמגיע ממדינת קולורדו, המדינות בארצות הברית עשו להן לפסול את מועמדותו של טראמפ, על בסיס התיקון ה-14 לחוקה. התיקון ה-14 הוא תיקון שעבר לכם מלחמת האזרחים, והסעיף הרלוונטי, סעיף 3 בתוך התיקון הזה, בעצם אומר שמי שהיה מעורב בניסיון לפגוע, בניסיון מרד, בניסיון לפגוע במוסדות הדמוקרטיים של ארצות הברית, לא יוכל או לא תוכל לרוץ לתפקיד פדרלי.
תן לי לעצור אותך רגע פה, כי זה באמת מעניין, הפוזיציה שטראמפ נמצא בה עכשיו, 15 מדינות הצביעו לו למרות שהוא עומד בפני משהו כמו 90 סעיפי אישום, וזה לא פוגע בו כמעט מבחינת התמיכה. איך זה יכול לקרות?
נכון, אז קודם כל, טראמפ הצליח להשתמש בהופעות שלו בבית המשפט כדי להגדיל את התמיכה, אבל אני חושב שמה שהוא קיבל, הרוח הגבית המשפטית שהוא קיבל, ושגם בית המשפט העליון אמר שקולורדו ומדינות אחרות לא יכולות להוריד אותו, להוריד את שמו מרשימת המועמדים, וחוד מזה, בהחלטה מספר ימים קודם לכן, בית המשפט העליון האמריקאי לגבי הליכים פליליים שנמצאים כנגד טראמפ, הוא בעצם הודיע שבית המשפט העליון עצמו ידון בזה, אבל הוא יתחיל לדון בזה רק ב-22 באפריל. זאת אומרת, בעצם הוא מוריד מעל טראמפ את העננה המאוד כבדה הזאת, שהייתה לו מעל הראש, כן, של הליכים משפטיים, ועם זאת צריך לסייג גם את זה ולומר. הבחירות בפריימריז והבחירות הכלליות הן שונות, אבל בבחירות בפריימריז, כאשר מי שבעיקר משפיע זה אותם מצביעות ומצביעים בבייס של המפלגה, צריך לזכור שהבייס של המפלגה הרפובליקנית הוא גם ככה מאוד מאוד סקפטי לגבי המוסדות של הדמוקרטיה האמריקאית, והעובדה שטראמפ עומד למשפט כמעט 100 אישומים, לא רק שזה לא בהכרח פוגע באטרקטיביות שלו כמועמד ביניהם, יכול להיות שזה אפילו מעלה אותה.
עד כמה כל העניינים המשפטיים האלה פוגעים בו מבחינה ציבורית, או שהם רק מחזקים את הפופולריות שלו?
כמו שאמרנו, ברמה של הפריימריז, כיוון שמדובר בעיקר בבוחרים ובוחרות מהבייס הרפובליקני, יכולה להיות לזה השפעה חיובית, אבל בסוף טראמפ, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על טראמפ, אמרתי, הוא יוצא עם הרבה רוח גבית בשתי מובנים, גם במובן שהבוחרים והבוחרות בחרו בו ולא בניקי היילי והיא פרשה, וגם במובן של השכפץ המשפטי שהוא מקבל מבית המשפט העליון. אבל בסופו של דבר, ניקי היילי, לפחות בחלק מהמדינות, קיבלה נתח די ניכר מהבוחרות והבוחרים, חלק מהמקומות 20%, חלק מהמקומות 30%, זה לא מספרים זניחים. דונלד טראמפ מגיע למרוץ הזה כמי שהיה נשיא מכהן. היתרון שלו על ניקי הילי הוא אדיר, זה כמו גוליבר בארץ הגמדים, כן? הוא אמור לנצח בהפרשים, תקבל 90-95% מהקולות ואפילו יותר. זה לא המצב, כיוון שיש לא מעט בוחרים ובוחרות רפובליקנים, לא מספר זניח בכלל, כמו שאמרתי, שהם סקפטים לגבי טראמפ, שהם העדיפו להצביע להילי, ועכשיו טראמפ צריך להרוויח את התמיכה שלהם. אפילו יותר מזה אני אגיד, בסוף כדי לנצח בבחירות הכלליות, זה משחק אחר, זה לא המשחק שיש בפריימריז. לטראמפ כרגע קשה אפילו לדאוג לזה שכל הבוחרים ובוחרות הרפובליקנים יצביעו לו, והעצמאים בבחות עד עכשיו, כשניקי היילי עוד הייתה בתמונה, הלכו לניקי היילי. זה לא ברור שכשניקי היילי יצאה מהתמונה, הם ילכו לטראמפ. יכול להיות שהם לא יצביעו, יכול להיות שהם יצביעו למפלגה שלישית, יכול להיות שהם יצביעו לביידן. וזה מבחינת הקמפיין של טראמפ בעיה אמיתית.
האם לנשיא המכהן יש יותר סיכוי לנצח בבחירות? והאם גם הפעם החברה האמריקנית תישאר חצויה אחרי הבחירות? אנחנו תכף ממשיכים, אבל עוד קודם אנחנו רוצים להזכיר לכם שכדאי לכם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט ולעשות פולו בספוטיפיי.
I know it may not look like it, but I've been around a while. When you get to be my age, certain things become clearer than ever. I know the American story. Again and again, I've seen the contest between competing forces and the battle for the soul of our nation. Between those who want to pull America back to the past and those who want to move America to the future.
בוא נעבור רגע לדבר על הנשיא המכהן. הניצחון של ביידן במפלגה הדמוקרטית בשלישי הוא עניין טבעי בשביל נשיא מכהן, אבל כן ראינו שאחוזי התמיכה בו קטנו. מה הסיבות לכך?
אני חושב שאפשר לדבר על שני דברים משמעותיים בהקשר של ביידן. דבר אחד, שניהם מתקשרים, כיוון שבאמת או אין לו מתחרים, או המתחרים שלו לא באמת מאיימים עליו אלקטורלית, אז הסוג ההצבעה שאנחנו מסתכלים עליה זה מה שנקרא uncommitted. זאת אומרת, זה אנשים שבעצם הצביעו בפריימריז הדמוקרטיים, אבל הצביעו, במקום להצביע ביידן, הצביעו uncommitted. זאת אומרת, אמרו, אנחנו לא מתחייבים למועמד כזה או אחר, או בעצם אנחנו לא מתחייבים לביידן. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שאותם בוחרים ובוחרות בעצם שולחים לביידן מכתב הזרה, הם אומרים לו, תקשיב, אתה המועמד היחיד כרגע, או המועמד היחיד הרלוונטי בשדה הדמוקרטי, לא כרגע, זה מה שיהיה כנראה עד הבחירות, כי הפריימריז באמת, כמו שאמרנו, עוד מעט הסתיימו, אבל אנחנו לא מרוצים ממך. וזה רלוונטי לשני קהלים משמעותיים. קהל אחד, שהוא יותר קטן, אבל הוא נמצא במיקום מאוד אסטרטגי, זה מוסלמים אמריקאים. ראינו את זה במישיגן, מישיגן לא הייתה בסופר טיוזדי, היא הייתה שבוע קודם, אבל במישיגן יש הרבה מאוד מוסלמים אמריקאים. מישיגן, רק שנסתכל על המספרים, ב-2020 הצביעו שם 5 מיליון בוחרים ובוחרות, ביידן ניצח את טראמפ שם, בהפרש של 150 אלף בסך הכל. בפריימריז הדמוקרטיים ב-2024, 100 אלף אנשים, 100 אלף בוחרים ובוחרות, הצביעו uncommitted. אם אותם 100 אלף לא מצביעים, או עוברים לצד שני, או מצביעים למפלגה שלישית, ביידן נמצא בבעיה. ההפרש שלו של 150 אלף מצטמצם עד ממש נמחק. אז זו קבוצה אחת. הקבוצה השנייה, הם הבוחרים והבוחרות הצעירים, וזה ראינו יפה בסופר טיוזדי, בהצבעה במדינת מינסוטה. במדינת מינסוטה הייתה קורלציה מאוד גבוהה, בין המקומות במדינה שבהם יש הרבה מצביעים ומצביעות צעירים, ובין המספר של ההצבעות שהם uncommitted, שהזכרנו קודם. מה בעצם הצעירים אומרים לביידן? הם אומרים לו, תקשיב, אנחנו לא מרוצים ממך. אני חושב שהקאץ' פרייז הכי מרכזי פה, זה הסיפור של ג'נוסייד ג'ו. ג'נוסייד ג'ו, הם אומרים לו, תקשיב, אנחנו רואים מה קורה בעזה, ולמרות שהאמריקאים והאמריקאיות בדרך כלל לא מצביעים לפי מדיניות החוץ, לצעירים האמריקאים כנראה הסיפור הזה מאוד משמעותי, והרבה מהם התחנכו בחינוך פרוגרסיבי, בקמפוסים שראינו אותם בחודשים האחרונים פה בישראל, כן, ראינו מה קורה שם, והם מבחינתם, מה שקורה בעזה זה בעייתי מאוד. עכשיו, ביידן לא יכול להתעלם מזה. הקבוצה הזאת של הצעירים, הבוחרים ובוחרות הצעירים, מאוד מרכזיים מבחינתו, מבחינה אלקטורלית, ואם הוא לא יפתור את הסיפור הזה, כן, ולא יבהיר שהוא לא ג'נוסייד ג'ו, כן, ושהעניין ההומניטרי הוא כן משהו שהוא משמעותי מבחינתו, זה משהו שלא סתם יפגע בו בבחירות הכלליות בנובמבר, זה יכול להיות הדבר שיכריע ויגרום לו להפסיד לטראמפ.
So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel.
עד כמה השמאל הקיצוני במפלגה הדמוקרטית משפיע על הנשיא המכהן בפעולות שלו כיום? ועד כמה הוא מהווה איום לכהונה נוספת של ביידן.
השמאל הקיצוני יש לו השפעה מסוימת אבל מוגבלת. אני חושב שאם שומעים את הדברים שמגיעים מהבית הלבן בשבועות האחרונים, גם מהנשיא ביידן עצמו, גם בנאום של קמלה הריס לפני שבוע,
And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire.
כן, אנחנו רואים דיבור יותר ויותר שמשתמש במושגים של ceasefire, של הפסקת אש, לא ceasefire מוחלט, אבל ceasefire לשישה שבועות. אנחנו רואים דיבור על המצב ההומניטרי בעזה, על הכנסת סיוע הומניטרי. זאת אומרת, בעצם האמריקאים, עכשיו, זה לא מאוד מפתיע, כן? כשהאמריקאים תמכו בנו בצורה חד משמעית במהלכים הצבאיים, באוקטובר, נובמבר, דצמבר, הם אמרו לנו, זה משהו שהוא אמצעי, הוא לא מטרה. הוא אמצעי לשם מטרה מדינית, והמטרה המדינית מבחינתם היא מהלך מקיף במזרח התיכון, מהלך שיאפשר להם להתמודד, קודם כל, בתמונה ממש גדולה עם ההשפעה של הסינים והרוסים, אבל כמובן בתמונה היותר מקומית עם ההשפעה של האיראנים. הם רוצים ליצור פה איזשהו ציר אלטרנטיבי, ציר שבו הסעודים ממרכיב מרכזי מאוד, הסכם ביטחון מקיף עם הסעודים שיכלול גם איזשהם יכולות גרעיניות, וגם חלק ממנו יהיה נורמליזציה עם ישראל. ובעצם מה שהאמריקאים אומרים לנו, זה שיש פה מעבר פאזה. אני לא חושב שהנשיא ביידן אהב את ישראל באוקטובר ולא אהב את ישראל עכשיו. אני חושב שאיך שהוא רואה את זה, איך שהוא רואה את הדברים, יכול להיות קצת שונה מהאופן שחלק מהמנהיגות בישראל רואה את הדברים. הוא אומר, באוקטובר היה מקום, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אפילו חלק מינואר, היה מקום למהלכים הצבאיים, עכשיו יש מקום למהלכים משלימים שהם מהלכים מדיניים. התהלכים הצבאיים אמורים ליצור את הבסיס לאותם מהלכים מדיניים, ואנחנו רואים את שינוי הפאזה הזה באופן שבו הממשל מתנהל. אנחנו רואים את זה, כן, אנחנו רואים את זה בהתבטאויות שהזכרת, כן, אנחנו רואים את זה אבל גם בעוד דברים, אנחנו רואים את זה בסנקציות הכלכליות, שכרגע הם בכיף מאוד מאוד מצומצם, אבל עצם זה שבכלל יש סנקציות כלכליות על ישראל, על גורמים ישראלים, זה מהלך מאוד משמעותי. רואים את זה בהזמנה של גנץ, או בעצם לא יודע מי הזמין את מי, יש כל מיני דיונים על זה. בסוף גנץ הגיע לוושינגטון ונפגש עם סגנית הנשיא, עם היועץ לביטחון לאומי. הוא היה נציג של ממשלת ישראל על אפו ועל חמתו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. זאת אומרת, בעצם אנחנו רואים איך הממשל האמריקאי עבר לפאזה אחרת בהקשר של המלחמה, והפאזה הזאת היא פאזה שהיא בעיקרה מדינית, וזה אמור גם להשפיע בסופו של דבר אלקטורלית לקראת הבחירות בנובמבר.
This is not rhetorical, academic or hypothetical. Whether democracy is still America's sacred cause is the most urgent question of our time. And it's what the 2024 election is all about. The choice is clear. Donald Trump's campaign is about him, not America, not you.
אחת הסוגיות המרכזיות שעולה בבחירות הנוכחיות היא הטענה שתוצאות הבחירות מהוות קרב של ממש על עתידה של ארצות הברית כמדינה דמוקרטית, ויש סכנה שארצות הברית תהפוך לאוטוקרטיה. זה לפחות מה שאומרים במפלגה הדמוקרטית. יש באמת חשש כזה, או שזה סתם מהלך של קמפיין בחירות?
זו שאלה מאוד פוליטית, אבל אני חושב שאם מסתכלים, כאילו התשובה עליה יכולה להתפרש כמשהו פוליטי, אבל אני חושב שאם מסתכלים על מהלכים שקרו בקדנציה הראשונה של טראמפ ועל ההשלכות שלהם, אני חושב שזה, בהחלט יש לזה השפעות על רמת הדמוקרטיה בארצות הברית. כן, עכשיו לא צריך לדבר על זה, יש את הסיפור של השישי בינואר שהזכרנו, כן, שניסיון לבטל את התוצאות של הבחירות הוא ניסיון שהוא, כן, הוא פגיעה בלב ליבה של הדמוקרטיה, אבל גם בהיבטים אחרים שהם לא פחות חשובים מבחינה דמוקרטית, יש שינויים, היו שינויים בארצות הברית כתוצאה מהקדנציה הראשונה של טראמפ. אולי דוגמה אחת מצוינת לעניין הזה, שזה הנושא של הפלות, כן?
I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late term abortion of children who can feel pain in the mother's womb.
בארצות הברית יש תמימות דעים בקרב דעת הקהל האמריקאית, בחלקים נרחבים מדעת הקהל האמריקאית, אגב גם במפלגה הדמוקרטית אבל גם במפלגה הרפובליקנית, שלאישה צריכה להיות הזכות על גופה. אנחנו ראינו שהסיפור הזה תופס תאוצה לא בהרבה מקומות בעולם, כן? בחודשים האחרונים ראינו את זה קורה אפילו במקומות שמרניים כמו יוון, לאחרונה זה קרה בצרפת. זאת אומרת, באמריקה בעצם מה שאמריקה ב-1973, כן, יש החלטה של בית המשפט העליון לגבי זכותה של אישה להפלות, ובעצם מה שקורה כתוצאה מהמינויים שדונלד טראמפ עושה לבית המשפט העליון האמריקאי, זה שאמריקה עושה מהלך בכיוון ההפוך. ב-2022 בעצם בית המשפט העליון האמריקאי מבטל את זכותן של נשים להפלות. עכשיו, לנו בישראל אולי זה נשמע כמו איזה סיפור כזה, לא ביג דיל, כן, מה זה כבר הפלות, אבל בפוליטיקה האמריקאית זה נושא מאוד מאוד מרכזי. עכשיו, אם מסתכלים על האסטרטגיה שהקמפיין של טראמפ מדבר עליה, הוא מדבר על זה שמה שראינו בקדנציה הראשונה בהקשר של הפלות, שכלל מינויים לבתי משפט שונים, ובעיקר לבית המשפט העליון, שבסופו של דבר ביטל את התקדים 1973, וביטל את זכותן של נשים להפלות, זה רק המערכה הראשונה. מה שהם מדברים עליו עכשיו, זה בעצם ניסיון להפוך את האיסור על הפלות למשהו הרבה יותר נרחב בארצות הברית, כאשר זה לא יהיה מבוסס על החקיקה בקונגרס, כי בקונגרס הם לא יצריכו להעביר את זה, ולמחרת האסטרטגיה שלהם, המערכה השנייה עכשיו, היא להעביר את זה באמצעות צווים נשיאותיים, באמצעות מהלכים רגולטוריים של כל מיני סוכנויות פדרליות, ובסופו של דבר, כשהדבר הזה יגיע אולי, או די בטוח יגיע לבית המשפט, בתי המשפט כבר מאוכלסים מהמערכה הראשונה, ואותם שופטים ושופטות שמרנים, זאת אומרת בעצם מדובר פה בתוכנית רב שנתית, או רב שלבית ורב שנתית, שאם חושבים על המשמעות של זה לדמוקרטיה האמריקאית, כן, על מעמדן של נשים, על שוויון מגדרי, אנחנו רואים בעצם איך הייתה הידרדרות כתוצאה מהקדנציה הראשונה, והתוכנית היא שהמעמד הזה יידרדר אפילו עוד יותר. אז בהחלט אפשר לומר שיש פה קרב על נשמתה של אמריקה, אבל עוד פעם אני חושב שהדבר הזה, אם מסתכלים לאורך השנים, נכון לגבי הרבה מערכות בחירות, המפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקנית, בייחוד לאור זה שתהליכים של פולריזציה וכיתוב בארצות הברית רק הולכים ומחריפים, שתי המפלגות נמצאות בעמדות מאוד שונות על הרבה נושאים, ואם ביידן ינצח 4 השנים הקרובות בארצות הברית יראו מאוד שונה, מאשר אם טראמפ ינצח בנובמבר.
לסיכום אני רוצה לשאול לדעתך, איך הכל ייגמר? האם שוב אנחנו נראה את החברה האמריקנית קרועה?
בגדול כן, אני חושב שהמגמה הזאת של הכיתוב היא מגמה משמעותית, כן, שלא לא הולכת להיעלם. אני כן חושב שאולי האור בקצה המנהרה הוא שחלק מהבוחרים והבוחרות בארצות הברית כן מתנהגים באופן שהוא רלוונטי לשתי המפלגות, או כן לדוגמה מצביעים למפלגה אחת בבחירות, מחזור בחירות אחד, ועוברים למפלגה אחרת במחזור הבחירות השני. זאת אומרת, יש מבין הבוחרים והבוחרות האמריקאים, יש לא מעט שמסוגלים בעצם לראות את העולם גם מהפרספקטיבה של המפלגה הזאת, וגם מהפרספקטיבה של המפלגה הזאת, אנחנו רואים את זה אמפירית, כן, עובדה שהם עוברים בין המפלגות, ואם זה המצב, זה אומר שאומנם יש כיתוב, אבל אולי יש גם את היכולת לראות את הדברים משני הצדדים, ועד יש גם אפשרות לשיתוף פעולה, ואני חושב שמסתכלים אפילו על הקדנציה של ביידן, ביידן בא עם היסטוריה של עשרות שנים בקונגרס, אז הוא יודע איך לעשות את זה, כן, יש לו המון ניסיון שם, ראינו איך גם הרפובליקנים והדמוקרטים, למרות המציאות המאוד מקוטבת, הצליחו לשתף פעולה בחלק מיוזמות החקיקה של ביידן, ואפילו בפינה הקטנה שלנו בעולם של ישראל, אני חושב שכשמדברים עכשיו על התהליך של פוטנציאלית של נורמליזציה עם הסעודים, אז אפשר לראות שמעבר לנציגים של ממשל ביידן, של הדמוקרטים, כן, של מזכיר המדינה בלינקן ואחרים, אנחנו רואים שיש לא מעט ביקורים באזור שלנו, גם בישראל וגם בערב הסעודית של רפובליקנים, אולי הבן אדם הבולט ביותר פה זה סנטור לינדזי גראהם מדרום קרוליינה, שבעצם אנחנו רואים איך ביידן יודע שאם הוא רוצה לעשות מהלך משמעותי של הסכם של ברית הגנה עם הסעודים ושל הסכם נורמליזציה עם ישראל, הוא יצטרך את התמיכה של הרפובליקנים בקונגרס כדי להעביר את זה, הוא צריך רוב מיוחס, לא רוב רגיל בקונגרס כדי להעביר את זה, בייחוד בסנאט, והנה הרפובליקנים, לפחות סנאט או רפובליקנים מאוד מרכזי כמו לינדזי גראהם, מעורב במדיניות החוץ האמריקאית שמנוהלת על ידי ממשל דמוקרטי. זאת אומרת, אני חושב שיש מקומות לאופטימיות, יש מקומות שבהם גם האליטות ומקבלי החלטות מסוגלים להתגבר על הפולריזציה, וגם יש מקומות שבהן המצביעות והמצביעים מסוגלים לעשות את זה, ולא נותר לנו אלא להיות אופטימיים ולקוות שבריאותה ואיתנותה של הדמוקרטיה האמריקאית, המגמה הזאת תמשיך.
פרופסור רודי זומר, תודה רבה לך.
בשמחה.
ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, שדווקא נוגע במקום שאין בו בחירות, אבל יש, גם יש, קרבות ירושה. חפשו את הפרק, הקרב על היום שאחרי אבו מאזן עם אבי ססחרוב. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דודוב, סאונד ומיקס סתיו בצללי, אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.